ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא קמא דף למד. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף לסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל שתי שורות מלמעלה במשנה. נשים לב שהמשנה הנוכחי והמשנה הבאה יש להם דברים דומים, והגמרא בהמשך התייחס לעניין הזה שכמובן אין כפילות, אלא שוב פעם אני רק מעלה את האפשרות שבלימוד המשניות האלו אדם ירגיש שיש איזושהי כפילות. המשנה, השופך מים ברשות רבים והוזק בהן אחר חייב בנזקו, אותו בעל המים חייב לפצות אותו שהחליק במים. אני אמרתי עכשיו החליק במים, זה כאילו התשלום או הנזק גופו, וזה לא בהכרח העובדה. שוב פעם נמתין לגמרא. המצניע את הקוץ ואת הזכוכית, והגודר את גדרו בקוצים, וגדר שנפל לרשות הרבים, והוזקו בהן אחרים, חייב בנזקן. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתוב, למה צריכים שתי משניות, והפסק של רב, דהד הקטן שיש חיוב על נזק, שנגרמו על ידי מימיו, וכגון דנתנפו כליו. כאן הכוונה למשנה בדף חף חת. הזכרתי עניין של הכפילות לגבי המשנה הבאה, יש גם בקטע הזה של נזקי המים. אמר רב, לא שנו שיש חיוב לפצות, אלא דנתנפו כליו במים. אבל הוא עצמו, אדם עצמו שהחליק ונחבל, פטור. הבעל המים פטור על הנזק הזה. למה? קרקע עולם היא זיקתו. ושוב פעם, אמרנו דבר דומה, אותו דבר, בדף חף חת. הגמר שואלת, אמר לרב הונה לרב, לא יהיה אלא כרפשו, והרפש נחשב ממונו של אדם, וממון המזיק כמו שור, זה שזה נחשב ממונו של אדם שמזיק אדם, כן חייב לפצות. אז למה אתה אומר שכל התשלום והפיצוי הוא רק בגלל תינוף הכלים, כן, תינוף הבגדים, ולא חוותת האדם? ואנחנו נסתכל ברש"י בשורה הראשונה, לא יהיה אלא כרפשו המשליך זבלו ברשות רבים, מי לא מחייב כי לא הפקירו החנמי רפשו, עודה אז כי שנתערבו המים ואפר ונעשה טיט, ושלא הוא. אנחנו יודעים שיש כאן בעלות, איך אנחנו יודעים שיש כאן בעלות? הוא לא הפקר מדמוקי לה בתינוף כלים, אחד שרב עצמו העמיד את החיוב פיצוי הוא עבור ה בגדים שנתנפו, מכלל דלא אף קירי. למה? דהה בור לא חייב בור כלים, בור שאינו ברשות בן אדם לא מחייבים על נזק כלים, וכאן אנחנו כן מחייבים על נזק כלים, סימן שלא מדובר דבר כמו בור שהוא מופקר אלא ממונו. אז השאלה נשאלה, למה אתה פותר על נזק האדם בזמן שהמים האלו התערבבו עם אפר הרצפה, והתערובת הזה הוא בבעלות מישהו, למה שהוא לא יפצה את האדם שניזוק בו, כמו ששור מזיק אדם חייב בעל השור לפצות? אנחנו ממשיכים בגמרא. מי סבות דלא תמו מיה, מי אומר שהמקרה כאן שהמים לא נבלעו, בדתמו מיה, המים נבלעו ואין כאן רפש. עכשיו הגמרא שואלת את השאלה שכבר הקדמנו על אודותיו, ותרתי למה לי, גם כאן וגם המשנה הקודמת רב העמיד הנזק שנגרם על ידי המים הוא נזק לכלים. למה צריכים פעמיים? ורשי כותב כך, ותרתי למה לי להשמין במדיטין תינוב כלים ועד תני ליר בדף חף חת, נשברה כדור ברשות הרבים והוחלק אחד במים והוא כמרה, ורב בסוף דף חף חת המולב העמיד את זה נמי בדולו הפקירן, הוא לא הפקיר את המים ובתינוב כלים. מה הכפילות? הגמרא עונה, חדה בימות החמה וחדה בימות הגשמים. בימות הגשמים אנחנו נביא כאן ברייתא שמתארת היתר שקיים לזרוק מה שנקרא זבל לרשות רבים בזמן הגשמים בלב אחרי הכל בוצי, וזה הופך להיות זבל לקרקעות, לזיבול שדות, בגלל הדריסה של הרבים על אותם זבלים שאדם זרק החוצה. אז הגמרא אומרת, כל אלו שאמרו, פותקין ביבותיהן וגורפין מעורותיהן, זה הכוונה שפותחים את ה... את מה שנקרא מקום מצבור זבלים של, שיש לאדם בביתו, יכול ככה לשחרר את זה. בימות החמה אין להן רשות, בימות הגשמים יש להם רשות, ואף הפי שברשות אם הזיקו חייבים לשלם. וזה הסיבה שיש שתי משניות, אחד בימות החמה שבכלל אין רשות לזרוק לרשות רבים כאלה דברים, ואפילו בימות הגשמים שיש רשות, אם נגרם נזק בעל הדברים חייב לפצות. ולפי רב אנחנו מדברים על פיצוי על נזק שנגרם לכלים. לפני שנתקדם, ברצוני ללמוד יחד איתכם את דברי פני יהושע, שמאחר שאמרנו שהמים נבלעו, אומר פני יהושע, דאף אגב דנבלעו גוף המים בקרקע, אני קורא מהשוליים, הוספנו את דבריו שם, עוד פעם, דאף אגב דשנבלעו גוף המים בקרקע, ואינם בעין, אפילו הכי חייב בעל המים, כיוון שהקרקע נעשה חלקה על ידו, ועל ידי זה הוא זק. ממשיך הגמרא, המצניע את הקוץ והגודר את גידרו בקוצים, אמר רבי יוחנן, לא שנו אלא מפריח. המשנה שאומרת נזק שנגרם על ידי הגדר שנוצר מקוצים זה אך ורק מפריח, ורשי בסוף חף תת עמוד א' עמוד ב' הסביר שמדובר שבעל הגדר סידר את הקוצים בצורה כזאת שהם בולטים לרשות הרבים, אבל מצמצם, אם האדם הזה בנה את גדר הקוצים תוך רשותו, כלומר יש לו מגרש שגובל על רשות הרבים, אבל הוא לא בנה את הגדר על הגבול אלא הכניס את הגדר לתוך רשותו, אז אם אדם ניזוק ככה הוא פטור. מה הייתה עם הפטור? אמר רבך ברדר אביקה, לפי שאין דרכן של בני אדם להתחכך בקטלים. ואם אדם עשה כך אז הוא הניזוק, הוא עצמו עשה דבר משונה, ולכן אנחנו לא מחייבים את בעל הגדר. תנו רבנן, המצניע קוצותיו וזכו, אנחנו מדברים על זכוכית, זכוכיותיו לתוך כותל של חברו, הוא בא בעל כותל וסתר כותלו, ונפל לרשות הרבים וזיקו, כל הדברים האלו שהיו מוצנעים בתוך כותלו, חייב המצניע, מי שהצניע אותם, חייב על הנזק שנגרם לעוברי אורח. אמר ביוחנן, לא שנו שחייב המצניע, אלא בכותל רעוע. הוא היה צריך לצפות שבעל הכותל יוריד את הכותל הזה, כי מדובר בכותל רעוע. ואז אם יהיה כזה דבר, אז כל הדברים המוצאים יתפזרו לרשות רבים. אבל בכותל בריא, אם אדם לקח הקוצים שלו, זכוכיות שלו, והצניע אותם בכותל בריא, ואחר כך נפל הכותל, המצניע פטור וחייב בעל הכותל. אנחנו נסתכל ברש"י, קודם בכותל רוע, דבילי למצניע לסוכי הדתי, שהכותל, שכותל זה עומד לסותרו, וחייב כאן, אם מדובר בכותל בריא, אז אמרנו שחייב בעל הכותל, דבילי לעצמאינו, הוא היה צריך להצניע את הדברים. ממשיך הגמרא, אמר רבינה, זאת אומרת, ממה שנאמר עכשיו על ידי רבי יוחנן, יש להסיק מסקנה הבאה, המכסה בורו בדליו של חברו. אז יש אחד שהוא בעל בור, והוא לקח דלי של מישהו אחר וכיסה את בורו, הוא בא דלי ונטל דליו, הוא בא ולקח את מה ששלו. חייב בעל הבור, כי על בעל הבור היינו מצפים שהוא לא ייקח דלי של מישהו אחר, היה לא להעלות על דעתו שבעל הדלי יבוא ויקח את דוליו. אומרת הגמרא פשיטה, מה צורך יש לרבינה להגיד את מה שהוא אמר? הרי זה פשוט. הייתי מוסיף שזה פשוט כתוצאה מדברי רבי יוחנן, גם פה בעל הבור חייב, כי היינו הוא היה צריך לצפות, כמו שאמרנו מקודם, כשמדובר בכותל רוע, הוא חייב בעל הקוצים, כי היה עליו לצפות להמשך, לתוצאות. אז למה רבינה בכל זאת אמר מה שהוא אמר? מהו דתימה? הטעם, לגבי הסיפור עם הקוצים, הוא דלא הווה ידע דלא דעי. בעל הכותל, למה הוא פטור שם? כי הוא לא הכיר בעל, הסיבה שיש שם פטור בעל הכותל, כי לא הכיר בעל הכותל מי הוא בעל הקוצים, ולכן בעל הכותל פטור. אבל בסיפור של הבור ודלי של חברו, דידע לי שבעל הדלי הכיר את בעל הבור, הווה לי לא דוי, היה מוטל אחריות על בעל הדלי להודיע לבעל הבור שאני בא לקחת את הדלי שלי, ואם הוא לא הודיע, אז נחייב את בעל הדלי. כמה שמלן, רבין אומר שזה לא ההסבר שמתאים לסיפור של הדלי והבור, אלא כמו שהוא אמר שבעל הדלי חייב. נחזור על הדברים האחרונים דרך רש"י. מהו דתימה? לא דמי. היה מקום לחשוב שהמקרים לא דומים, כלומר בלי רבינה הייתי מגיע למסקנה אחרת. וממשיך רש"י, דהתם בעניין הקוצים משום הכי לקה לחיובי לבעל כותל, אותו בעל כותל ראוע, לא היינו מחייבים אותו, דלא הביא ידע לי למצנה דלא די שיבוא ואיתו קוצותיו. הרי הוא לא מכיר מי הוא בעל הקוצים שהצניע את קוצותיו בכותל שלו, ולכן שמה האחריות מוטל על בעל הקוצים, שהיה צריך לצפות שמאחר שמדובר בכותל ראוע זה עומד ליפול, וכך היה עליו לקחת את הקוצים. אבל בעל הדרי דידע לבעל הבור, שוב פעם אנחנו מדברים על בעל בור שלקח דרי של חברו, אבל בעל הדרי דידע לבעל הבור, איבי אלי היה מוטל על בעל הדרי לעודאי שהוא נוטה לדוליו. כך היינו חושבים, וממילא אם היינו מקבלים את זה כמסקנה, לא היינו מחייבים בעל הבור, אלא מחייבים בעל הדרי. אשמינן רבינה דלאו היינו טעמה, אלא רבינה השמיע, לימד אותנו שבעל הבור הוא חייב, כי היה עליו לצפות שבעל הדרי יבוא ביום מן הימים ויקח את דוליו. חזרה לגמרא, תנו רבנן, חסידים הראשונים היו מצניעים קוצותיהם וזכו חיותיהם בתוך שדותיהם ומעמיקים להם שלושה טפחים כדי שלא יעקב המחרישה. בעומק כזה המחרישה תצליח לעבור עליהם ולא, איך אומרים, יציף אותם, יעלה אותם חזרה למעלה שהם יכולים להזיק אחרים. אז תשימו לב כמה שאותם חסידים הראשונים היו מקפידים וחוששים בפני נזק אחרים, עד כדי כך שמצנים את הקוצים והזכוכיות לא באיזו כותל שגובר על רשות הרבים, אלא בתוך השדות שלהם, גם בעומק של שלושה טפחים. רב ששת שדי להו בנורה, אם רב ששת היו קוצים הוא היה שורף אותם. רבה שדי להו בדיגלה, דיגלה זה נהר חידקל, הוא היה זורק את הקוצים והזכוכיות לשם, מקום שלא יבוא לידי נזק אחרים. אמר רב יהודה, היימן דבאי למעבר חסידה, מי שרוצה להגיע לרמה של חסידות לקיים מילי דנזיקין. רב אמר מילי דאבות, מילי דנזיקין להקפיד, כמו שתיארנו עכשיו, להקפיד על כל דבר שלא יבוא לידי נזק חברו. ורב אמר מי שרוצה להיות חסיד מילי דאבות, ואמרילה מגרסה אחרת, לשנה אחרת, מילי דברכות. והמרשה מסביר שכאן אין כאן מחלוקת, אלא הם נוגעים ב שלושה תחומים שונים. רב יהודה שאמר לקיים מילי דנזיקין זה להיות חסיד בענייני בין אדם לחברו. רבה שהזכיר מילי דאבות זה להיות חסיד בינו לבין עצמו, כי מסכת אבות מדגישה, מטפחת מידות טובות, ואמילה מילי דברכות אלו הם נושאים שבין אדם לקונו, בין אדם למקום. יש לציין שהמושג של חסידות הוא נמצא בסולם המדרגות של רב פנחס בן יאיר שמוזכר במסכת עבוד הזרה, שמי שמכיר הספר מסילת ישרים, הספר הבנוי על אותם מידות והדירוג איך להתקדם לקראת דברים נשגבים. המשנה, לפני שנתקדם נשים לב למה שהוספנו בשלם תחת הכותרת נושא, מה דינו של אדם שיש לו רשות היתר להוציא דברים זבל לרשות הרבים והזיקו. כפי שאמרנו מקודם, אנחנו נראה דברים שדומים מאוד למה שהזכרנו מקודם. המוציא את תבנו, תבן וקשו, הקש, לרשות רבים, לזבלים, ובזבלים אומר רשי שירקבו התבן וקש ונעשים זבל לזבל שדות וקרמים, וממשיך המשנה והוזק בהן אחר חייב בנזכור, וכל הקודם בהן זכה. רבי שמעון גם לא אומר כל המקלקלים ברשות רבים והזיקו חייבים לשלם, וכל הקודם בהן זכה. מאוד דומה למה שנאמר על ידי התנא קמא, צריכים אחר כך להתקדם בגמרא לראות מה ההבדל. אומר רשי, ורשי בעצם מקדים את הגמרא בכל זאת, נקרא ברשי, כל המקלקלים ברשות רבים, רבי שמעון אומר, שמעי ותנא קמא, הוא שמע את התנא דלא כניס אלא שבחה. מה שכתוב במשנה, כל הקודם בהם זכה, זה סוג של כנס, שמי שהוא מגיע לאותם זבלים יכול לקחת אותם לעצמם. אבל גופה לא, כי דקטני בברייתא בגמרא. מה זאת אומרת? שלפי התנא קמא, מתי מותר לזכות באותם דברים? רק אחרי שהם נעשים זבל, שנגמר התהליך של אותה דריסת הרבים על התבן והקש והפך אותם לזבל, מה שראוי לזיבור שדות. אבל ברגע שאדם בהתחלה שם אותם בחוץ, לפי התנא קמא אי אפשר לקחת, זה הגוף. ואת רבי שמעון בן גמליאל למימר ממשיך רש"י, דגוף נמי כל הקודם בו זכה, גם אם הוא לא נהפך להיות זבל גמור, לפי רבי שמעון בן גמליאל אותם עוברי אורח יכולים לקחת את הדברים האלו מרשות רבים לעצמם. אנחנו ממשיכים במשנה אחרי שרבי שמעון בן אומר שכל המקלקלים ברשות רבים וזיקו חייבים לשלם וכל הקודם בהם זכה, אומר המשנה הופך את הגלל, גללי בקר למשל, ברשות הרבים והוזק בהן אחר חייב בנזכור. זה שהפך את הגלל, זה אגב נושא שלמדנו עליו בדפים הקודמים. הגמרא שואלת, ולפני שניכנס לתוכן הגמרא נפנה לשוליים תחת הכותר מבנה, שם אתם רואים צורת משולש, וזה מבליט בהמשך הגמרא מקורות שבהם מופיע רבי יהודה ומשמע מהם דמשנתנו לא כמותו. שואלת הגמרא, למה מניתין דלוק רבי יהודה דתניא? רבי יהודה אומר, בשעת הוצאת זבלים אדם מוציא זבלו לרשות רבים וצוברו כל 30 יום כדי שיהיה נשוף ברגלי אדם ורגלי בהמה, שעל מנת כן הנחיל יהושע את הארץ, שעם ישראל לא יהיו מקפידים זה על זה לגבי הפעולה הזאת. עכשיו, מה יוצא מכאן? משמע שאם יש רשות לעשות כן, אין חייבים אם אנשים אחים ניזוקו. ולפי המשנה, למרות שקיים רשות, אדם כן חייב לפצות על נזק שנגרם. אז המשנה משמע דלו כרב יהודה שפותר. עונה הגמרא, וכאן תשימו לב, אצל הגמרא יש מספור, יש כאן כמה גישות לעניין הזה, וזה הגישה הראשונה. אפילו תימה רבי יהודה, משנתנו יכול להיות כמו רבי יהודה. רבי יהודה לא אומר כאן באיזו אופן מפורש שאדם פטור, מודה רבי יהודה שאם הזיק משלם מה שהזיק. שואלת הגמרא, והתנן, רבי יהודה אומר בנר חנוכה פטור בפני שהוא ברשות. אנחנו נגענו בזה בעבר, אבל המשנה היא קיימת בהמשך המסכת, שאם בעל חנות הניח נר בחוץ, ואם לא היה מדובר בחנוכה ועבר שם גמל עם מטען של פשטן ונתפס אש בו ונגרם נזק אחר כך, בעל חנות שהניח את נרו בחוץ יהיה חייב. מה פתאום שאתה מניח נר בחוץ? אבל
אם היה מדובר בנר חנוכה שכידוע מניחים אותו בחוץ בשם פרסומי ניסה, הוא פטור. למה? מפני שהוא ברשות. מה אליו? משום רשות בית דין, שבית דין מתירים כזה דבר. ומה יוצא מכאן? שרב יהודה פותר כשדברים נעשים ברשות בית דין, וזה לא כמשנתנו, כי לפי משנתנו גם אם היה רשות בית דין זה לא פותר מנזק. הגמרא דוחה, לא, הפטור שרב יהודה כאן מפני משום רשות מצווה, לא היתר בית דין, שהוא יכול להיות היתר בענייני דיני ממונות למשל. כאן אנחנו מדברים על רשות אחרת, אולי גבוה יותר, דהיינו רשות מצווה. דתניא רב יהודה אומר בנר חנוכה פטור מפני שהוא רשות מצווה, כאן זה מפורש תשמע. אבל אנחנו ממשיכים ונראה עוד מעט רב יהודה שוב פעם בשבוע הבא, כל אלו שאמרו מותרים לקלקיל ברשות רבים, העניין של הוצאת זבלים שהזכרנו מקודם, אבל מה? לפי התנא קמא, הם הזיקו חייבים לשלם, ורב יהודה פותר, משמע דלא כמשנתנו. אמר רב נחמן, מתניתין שמחייף שלא בשעת הוצאת זבלים, כלומר בזמן שאין אתר להוציא אותם לרשות הרבים. אבל אם היה אתר להוציא אותם לרשות הרבים, באמת רב יהודה פותר. אני אקצר עוד פעם. אמר רב נחמן, מתניתין שלא בשעת הוצאת זבלים, ורבי יהודה היא, והמשנה שלנו שמחייבת, יכול להיות, כאילו מסתדרת עם רב יהודה. כל הפטור של רב יהודה הוא בגלל שהוא הוציא אותם בשעת היתר, לא, זה לא פטור גורף. רב אשי אמר, החיוב המשנה הוא בגלל, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', תבנו וקשו תנן משום דמשריקי. רשי בשורה הראשונה, תבנו וקשו תנן דמחייב, המשנה שמחייבת על הנזק שנגרם על ידי הוצאת דברים, מדובר בנזק שנגרם על ידי תבנו וקשו, עדיין לא נעשו זבל וקשים הם ומחליקים בהם. וכי כמר ביהודה שפטור בזבל, כמר דמוציא אדם זבלו שאינו נוח להחליק כל כך. יש תוספות בשורה הראשונה, תבנו וקשו תנן משום דמשיקי, דמחייב מתניתין בגללים, אף אגב דלא שריק. אנחנו אמרנו כעת שבזבל רבידה היה פותר בגלל שהוא לא כל כך מחליק, אז למה בגללים הוא כן חייב למרות שהוא לא מחליק כל כך? היינו משום דלת בי שבחה, גללים זה כבר משובח לעניין זבל, אין תהליך של השבחה כשמדבר בגללים, ולא התירו להוציא בחינם. גבי כזה דבר לא התירו מעולם להוציא. מה התירו להוציא? חומרים שאם דריסת הציבור הרבים עוברי אורח הוא משתבח להיות זבל, וזה לא תיאור של גלל. ממשיך הגמרא, כל הקודם בין זכה, אמריו בין בגופן בין בשבחן. אדם יכול לזכות בדברים שנזרקו החוץ גם אם הוא לא הגיע לשבח הסופי. זה בינתיים ההסבר שאנחנו ניתן למילה גופן, כי הגמרא בהמשך תברר בדיוק על מה מדובר, מה זה גופן. אבל אפשר להגיד בוודאות שגופן הוא מצב שהחומרים האלה לא הפכו באופן סופי להיות זבר. אפשרות אחת, אני כבר אגיד עכשיו, אבל נמתין לאיזושהי מסקנה אולי. אפשרות אחת שפירוש בגופן, כוונה ברגע שאדם שם את התבן או הקש בחוץ, אורח יכול לקחת את זה, זה גופן כאילו ממש. זה שיטת רב שיש אתר כל הקודם בהם זכה, גם אם הוא לא השביח לגמרי. הוא זהיר אמר בשבחן ההתר לקחת זה רק אם הוא השתבח, אבל לא בגופן. לפי זהיר אתה לא יכול לקחת אותם בוודאי מיד אחרי שאותו בן אדם, אותו בעלים שם אותם בחוץ. במאי כמפלגי, מה שורש המחלוקת בין רב וזהירי? תשובה, רב סבר כנסו גופן משום שבחן, וזהירי סבר לא כנסו גופן משום שבחן. כעת אנחנו רואים משולש, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו שהמשולשים האלו יופיעו בשני כיוונים. עבורנו זה נקרא מעקב, עם השפיץ למעלה, קושיות על רב, ההפך תשובות. תנן, אנחנו מצטטים מספר של משנתנו, ההופך את הגלל ברשות רבים והוזק בהן אחר חייב בנזכור, ואילו כל הקודם זכה לא קטני, זה קשה על רב. אנחנו נסתכל ברשי, ואילו כל הקודם זכה לא קטני משום דגלל זהו ראי ואינו משביח ברשות רבים, דמושבח ועומד הוא. זה דוגמה של גוף בלי שבח, וקשה לרב, כי לפי רב ניתן לקחת אפילו הגוף. הגמרא דוחה את הקושיה. תנה לרשא, ברשא ראינו כל הקודם זכה, והוא עדיין לסיפה הזה, תופס גם לסיפה. הגמרא שואלת, והתני עלה, יש ברייתא, אסורין משום גזל. זה משמע דלא כרב, שאסור לקחת. הגמרא עונה, כי קטני עשוי משום גזל, אקולה מתניתין קאי לאותו שקדם וזכה. זה לא לגבי לקיחת הפריט מרשות רבים, אלא אחר שמישהו בא וזכה בהן, וזה תואם לשיטת רב, גם לגבי הגלל, דבר שאין בו שבח, יכול אדם לקחת, ואחר שהוא זכה בהן, אסור לקחת ממנו, זה גזל אם תיקח אותו מזה שזרה בהן. הגמרא שואלת, והלא קטני הכי, אלא יש חילוק בין תבן וקש לגלה, לא כמו שאמרנו מקודם שתנה לרש ועדין לסיפה. דתנן המוציא תבנו וקשו לרשות רבים לזבלים והוזק בעין אחר חייב בנזכור, וכל הקודם בהם זכה הוא מותר משום גזל. כלומר, אפשר לקחת את זה מרשות הרבים, והופך את הגלה לרשות הרבים והוזק בהן אחר חייב ואסור משום גזל. אז אנחנו רואים באופן מפורש שיש הבדל בין ההתייחסות שלנו לטבן וקש מול גלל. אמר רב נחמן בר יצחק, גלל קרמית, אתה התכוונת להקשות על רב מהדוגמה של גלל? אז נבהיר את הדברים. אומר רב נחמן, דבר שיש בו שבח קנסו גופו משום שבחו, כמו תבן וקש הוא דבר שיכול להשביח ברשות הרבים. דבר שאין בו שבח כמו גלל לא קנסו, ולכן כל הדין של רב שאפשר לקחת גופן בלי השבחתן זה לא נוגע לגלל, כי גלל זה דבר שהוא כבר משובח לגמרי, אין בו שלבי שבח. איבא אלוהו, שואל הגמרא, לדברי אומר כנסו גופה משום שבחן, זה רב, ואנחנו רמזנו לזה מוקדם יותר, לפי רב, שכנסו גופן משום שבחן, מה זה אומר בפועל? לאלתר כנסינן, כלומר מיד שהבן אדם הניח ברשות הרבים הטבן או הקש, אפשר שמישהו אחר יבוא ויקח את זה לעצמו? או לחימייתי שבח על כנסינן, או רק אחרי שזה התחיל להשתבח, רק אז מותר לקחת. הגמרא עונה, אבל זה לא יהיה תשובה סופית. תשמע מדקה אילינן גלל. גלל, אמרנו שברגע ששמו את זה ברשות רבים, אז השאלה האם ניתן לקחת אותו או לא, אומר רש"י, מדכאיינן גלל עלי דרף, אחרי שהעלו בהתחלה, בתחילת הדיון כאן, העלו את גלל כקושיה על רף, מכלל דיון סבר רב כנראה בדעה לאלתר כנסינן, שמצידו של רב מותר לקחת מיד. וכאן אנחנו שואלים מה אומר רב, ומזה שהבאנו גלל כקושיאל רב, מכאן רואים שרב עצמו סובר מותר לקחת מיד, ואז הבאנו את הגלל כקושיה עליו, שרואים שאסור לקחת. אבל מבחינת רב עצמו, ברגע ששמים את הדברים ברשות רבים, מותר לקחת. דאי לבטר דאיתי שבחה, אם הדין של רב הוא רק אחרי שהתחילו להשביח, אבל מיד לא, מהי הומיה דגלל? מה הקשר בין שיטת רב לדין של גלל? הלא שבח גלל, גלל לא דבר שמשתבח. אז מזה שהגמרא העלה גלל כקושיה על רב, סימן שרב עצמו סובר מותר לקחת מיד, והקושיה הייתה, אבל רואים שלא, מגלל. אבל הגמרא דוחה, זה אין כאן להביא מסקנות מגלל כלפי שיטת רב. ותספרה, כי אירינן גלל, כשהלינו גלל כקושיאל רב, מקמי דלישני רב נחמן. זה היה לפני תשובת רב נחמן, לבטר דשני רב נחמן, אחרי שרב נחמן הסביר שרב לא דיבר גלל, או הדומה לו, דבר שאין בו השבחה כי הוא כבר מושבח ויומד, מי איקה למירמה גלל כלל? אין מקום בכלל להעלות גלל כקושיה, כי רב מתייחס רק לדברים שמשביחים. ועל זה השאלה נשאלה, האם מותר לקחת מיד או רק אחרי שההשבחה חלה. אז אנחנו לגבי הקושיה של רב, אנחנו לא הגענו לאיזושהי תשובה חד משמעי. בשוליים תחת הכותרת מבנה אתם רואים מעוין ניסיונות, וכך כתבנו, ניסיונות להעמיד מחלוקת רב וזעירי שחוקים בעניין כנסו גופן עת ושבחן כמחלוקת תנאים. אז נתייחס קודם ממעוף הציפור על השורות הבאות עד ארבע שורות מסוף העמוד. אנחנו פותחים עם שאלה וסומן כשאלה ארוכה, אחר כך תשובה שגם תופס כמה שורות, ואחר כך בשורה שלישית בשורות הרחבות עוד מעוין, זה עוד פעם השאלה הזאת, האם נוכל להעמיד המחלוקת זעירי ורב כמחלוקת תנאים, וההמשך יבוא. כעת הגמרא, למה כתנאי? המחלוקת שראינו בין רב וזעירי בקשר לכנסו גופן עתו שבחן, זה מחלוקת תנאים. האם כך? שטר שכתוב בו ריבית, קונסים אותו, אותו מלווה, קונסים אותו ואינו גובה לו את הקרן ולא את הריבית, דברי רבי מאיר. אפילו הקרן זה, אצלנו זה כמו הגוף, והריבית זה השבח. לא יכול לפי רבי מאיר לגבות אפילו הקרן של אותו הלוואה. וחכמים אומרים גובה את הקרן, אבל לא את הריבית. לפי החכמים, רק השבח הוא מה שאסור לגבות. מיותר לציין שהריבית הוא דבר שאסור, ומן הסתם אסור מדורייתא. למה רב שכנס בין גופן בין שבחן גמר כרבי מאיר שהוא אסר גביית הקרן עצמו, וזעירי שהוא איתיר גביית הקרן גמר כרבנן שלא כנסו גופן עטו שבחן? וזה היה שיטת זירי, וזה מה שרבנן פה אומרים שמאפשים גביית הקרן. אמר לך רב, ותשימו לב, אנחנו מתחילים פה תשובה ארוכה שזה לא מחלוקת תנאים, אלא מה? רב יגיד שרבי מאיר וחכמים מסכימים איתו, וזירי יגיד אותו דבר, שלא אותו תוכן, אלא שרבי מאיר וחכמים מסכימים איתו. אז הדברים של רב כאמורה הוא לא שנוי כמחלוקת תנאים, וגם דבר של זעירי אינו מחלוקת תנאים. אמר לך רב, ענה דיאמרי אפילו רבנן, רבנן שאפשרו גביית הקרן בשטר שיש בו ריבית, אומר רב, אני יכול להסתדר גם עם הרבנן. עד כאן לא קם רבנן הטעם בעניין שטר שכתוב בו ריבית, אלא קרן שהם יתירו גביית הקרן, זה בהתרה ההלוואה מותר להלוות כסף ולצפות לגבות את הקרן. הקרן הוא לא בעיה בכלל, אבל הכה קרן גופה כמזיק, ורשי מוסיף פה עתיד להזיק. פה שאנחנו מדברים על דברים שהושלחו לרשות רבים, הם דברים שעצמם בעייתיים, כי הם עתידים להזיק. ולכן הרבנן פה בעניין ריבית שלא החמירו, לא החמירו לסור את הגוף, את הקרן, בעניין הרשות הרבים והתבן והקש שם, יסכימו שכן מותר לקחת אפילו הגוף, דהיינו המקביל לקרן. וזירי המלאך ענה דאמרי אפילו לרבי מאיר, ש בעניין הריבית הוא אסר גביית אפילו הקרן. עד כאן לא כמר רבי מאיר אטם שלא גובה אפילו הגוף, אלא דמשעת כתיבה דעבד לסומה. סומה זה מילה ששייך לפסוק עצמו. אמר רשי עבד לסומה שם עליו נשך, ועבר בלא תסימון. הפסוק אומר בשמות פרח הבית פסוק חבדל, והוספנו אותו בשוליים אצלנו בגמות המסומנות, כתוב אם כסף תלווה את עמי את אני אמך לא תהיה לא כנושה, לא תסימו עליו נשך. אז ברגע שכתבו את השטר הזה כבר עשו דבר בעייתי, כתבו שטר עם ריבית בתוכו. זה הסיבה שאפשר להבין רבי מאיר שאוסר גביית הקרן עצמו. אבל ממשיך הגמרא הכה בעניין התבן וקש בשוט רבים, מי יאמר דמזיק, מי אומר שיהיה נזק בכלל? לכן הוא לא כנס, לכן רבי מאיר יסכים עם זעירי שאין מקום לקנוס לאפשר גביית הגוף, תפיסת הגוף על ידי עוברי אורח. שאלה, למה כהני תנאי? המחלוקת רב וזירי תואם אולי למחלוקת תנאים הבא, המוציא תבנו וקשור לרשות הרבים לזבלים והוזק בהן אחר חייב בנזכור, וכל הקודם בהן זכה ועשורים משום גזר. הראשון בנו אומר כל המקלקלים בשביל הרבים וזיקו חייבים לשלם, וכל הקודם בהם זכה ומותרים משום גזר. לפני שהגמרא מתקדמת בכלל, יש בעיה פנימית פה, הגוף הקשיא. אמר כל הקודם בהם זכה, משמע שמותר לקחת. והדר כמר, ואז התנא קמא אומר, עשויים משום גזל. אז איך אתה אמרת מקודם, הכל הקודם בהם זכה? הגמרא מסבירה, ותוך כדי ההסבר, ליישב את הבעיה הזאת, נראה הניסיון להעמיד רב זיר כמחלוקת עניים, אלא לאו הכי כמר. התנא קמא אומר, וכל הקודם בהם זכה, בשבחן. ועשויים משום גזל, הגופן. זה כמו זעירי, שאין לקחת הגוף. זה יהיה בעיה של גזל. מתי אומרים כל הקודם ואין זכה? בזמן שהשביחו. ויעת הרב שמעון ליאור למימה, אפילו גופן נמי, כל הקודם בהם זכה, וזה כמו רף. הגמרא עונה. רק נחזור ונבהיר את התקושה. דהיינו, נראה לפני שנתקדם שיש הקבלה בין המחלוקת זעירי ורב למחלוקת התנאים הנוכחי. הגמרא אומרת לזעירי ודאי תנאי, מה שאמרנו בכל לימה כהני תנאי, אנחנו אומרים עכשיו ששיטת זעירי עצמו באמת שנוי כמחלוקת תנאים. זעירי אסר לקחת הקרן, הגוף. אז השיטה הזאת רק כמו התנא קמא שהזכיר עשויים משום גזל, והסברנו עשויים משום גזל זה הגופן לפני ההשבחה. זה זעירי יכול להסתדר רק עם התנא קמא. לרב מי למה תנאי? לפי רב, האם הוא רק אליבא דרב שמעון גמליאל שמתיר לקחת גם הגוף? אמר לך רב דכולי אלמא קנסו גופן משום שבחן, כולל התנא קמא שאסור, סליחה, קנסו גופן משום שבחן אומר שמן הדין אפשר לקחת הגוף גם לפני השבחה. אז מה ההבדל בין התנא קמא ורב שמעון גמליאל? והכה בהלכה ואין מורין כן כמפליגי. זה שאמרנו כנסו גופן שמאפשר לקיחת הגוף, האם מורין, האם פוסקים כך בפה מלא ברבים או לא? אומר רשי, בהלכה ואין מורין כן כמפליגי, תנא קמא סבר הלכה דכנסו גופן שמאפשר עוברי אורח לקחת את הדברים לפני השבחתן, ואין מורין כן. ואחי כמר, הלכה כל הקודם בהם זכה. מה שרשי עושה כאן הוא משחיל את ההסבר שלו חזרה לתוך המקור התנאי. הוא אומר מה שנאמר במקור, כל הקודם בהם זכה, זה כך הלכה. ואין, ואני קורא עוד פעם ברשי, והכי כמה הלכה כל הקודם בהם זכה, ואפילו גופן די עבד. ואי עתי מרשע לכמה נמלוכי, אבל אם אותו בן אדם שהוא חושב לקחת את הגוף ומתייעץ איתנו, שואל אותנו האם מותר, אמרין עלי אסורים משום גזל. כל זה עמדת התנא קמא. ואנחנו חוזרים לגמרא. רב דאיתמר, מה שאמרנו כאן שיש מחלוקת תנאים עם מורים כן שמאפשר לקחת את הגוף לפני השבחתו, מתברר שזה מופיע כמחלוקת המוראים, כפסק. דאיתמר רב הונא אמר רב הלכה ואין מורים כן, הלכה שמותר לקחת את הגוף זה עיקר דין, אבל לא פוסקים כך ברבים, או אם אדם בא לשאול, אפילו לא רבים, אפילו באופן פרטי, לא מורין שמותר. רב אדם הרבה אמר הלכה ומורין כן. שואלת הגמרא, איך זה שרב הונא אומר אין מורין כן? והרב הונא אפקר חושלי. רב אדם הרבה הוא גם הופיע בשורה הקודמת אפקר, והגמרא ממשיכה לדף למד א' סליקוסטה, לפני שנוכל להמשיך בגמרא, אבל נחזור לרשי כאן בסוף עמוד ב', אפקר חושלי, מדובר פה על רבונה שהוא הפקיר חושלי, סורים כלופים ששטח איש אחד ברשות רבים כדי שיתייבשו והפקירן רבונה. זה מכוח הפסיקה, רבונה פסק שהם הפקר והורה שהקודם בהן זכה. אז לפני שורה ראינו שרבונו בשם רבון הלכה ואין מורים כן, לא מפרסמים, לא פוסקים שמותר לקחת, וכאן ההפך, הוא הורה שמותר לקחת. לגבי רב עד הברבה, הוא הפקיר סליקוסטה, והגמר בתף למד א' עמוד א', ברשי בראש עמוד, סליקוסטה פסולת עיצורי תמרים שעשו מהם שיחר. בשלמה אומר הגמרא פה בשורה הראשונה, אני יכול להבין עבד ברבה כשמעתי, זה מתאים לפסק שלו, הלכה ומורין כן, לכן הוא הפקיר אותה חומר הסליקוסטה ואפשר לאחרים לקחת. אל הרבונה למה הדרבי, האם נאמר שרבונה חזר בו? הגמרא אומרת הנאו האלו שלגבי החוסלי, הבעלים האלו מותרים, לשון התראה, מותרים הוו. זה אנשים שהתרו באותם אנשים, אל תשאירו את החוסלי בחוץ. והם לא שמו לב, לא שמו, כלומר הם המשיכו להתעלם מהפסק של רבונה, לכן רבונה הוא הורה הכי שאתם מזלזלים בפסק שלנו, אז אני מתיר לאחרים לקחת אותם אפילו לפני שישביחו לגמרי. אבל אם לא היו מדובר באנשים כאלו, רבונה לא היה הורה ככה. עד כאן שיעורנו להיום.